כבר 7 שנים שדוד, אני והבנות חיים בחוות עמק דותן שבצפון השומרון. עלינו לפה כדי להגשים חלום ולהקים חווה חקלאית חינוכית. בכל בוקר העדר יוצא למראה במרחבי העמק, ואני בעקבותיו יוצאת להכיר אנשים וסיפורים חדשים. אני יוצאת להכיר את ליסה קיין. ליסה אימצה ילדה ששינתה את חייה. בעקבות האימוץ היא חזרה בתשובה, וביתה הפך בית חם לנערי אומנה רבים. אך גם כל אלו לא נתנו לה מנוח עד שתחווה לידה על בשרה. בגיל 50, ליסה ילדה לראשונה. אני לא מצליחה להפריד בין האימא שבי לאישה שבי לסתם שינה. אצלי הכל התהווה יחד, ובגיל צעיר, חתונה, הריון, ילדים, סוג של שגרה. אצל ליסה הדברים עבדו אחרת. אצלה, האימהות נולדה באמצע החיים. אחרי מסע ארוך ומפרך.
הסיפור שלי מתחיל לפני 13 שנה, כשעמדתי בטרמפיאדה ופגשתי את אהבת חיי.
בוקר טוב.
שלום, ליסה.
שיינה.
נעים מאוד.
נעים מאוד. בוקר אור. אז אנחנו פה מול הדסה עין כרם.
את רצית להתחיל את הבוקר פה?
מול בניין האם והילד. וכאן הכל הסתיים.
הכל הסתיים?
הכל הסתיים כאן. אני הפסקתי אחרי 51 שנים של חיים להיות הכרה.
וואו. את ילדת לראשונה בגיל 51.
נכון.
כאן.
כאן. בבניין הזה.
נולדה לך ילדה מתוקה.
נכון. אדרת.
אדרת.
אדרת. כן. והיא בת יחידה, אחות קטנה להרבה מאוד אחים גדולים. שלא ילדתי. הלכתי על אימוץ לפני 28 שנים. ואני מאוד לא מצטערת על זה לרגע. זה ממש חוויה גם כן מאוד מיוחדת. מאוד מאוד חיובית. והתחתנתי בשנית, או שלישית, סליחה. עוד לפני שהתחתנו החלטנו ללכת על אומנה. ואנחנו היינו משפחה אומנת לעוד כמה וכמה ילדים.
היה לך אימהות? ופתאום היה לך...
גם משהו אחר, זה חוויה אחרת.
כאן התרחשה לידה מחדש.
כאן יצרתי חיים, כאן חוויתי את החוויה הזאת של 9 חודשי הריון, עם החיים שבתוכי.
את זוכרת את הרגעים האלה של לצעוד, לצאת מהבניין הזה עם תינוקת קטנה בגיל 51?
כן, אני זוכרת.
מה, אתה תקחי אותי לרגעים האלה רגע.
לצאת מהבית חולים? המילים לא מספיקות להגיד. איזה הרגשה זאת לקחת תינוקת הביתה. ככה בת כמה ימים. אני הכרתי תינוקת אחרת, אבל היא כבר הייתה בת כמה חודשים. וזו הייתה חוויה ממש מיוחדת. לא יודעת, אין לי יותר מילים, אני מצטערת.
מה נולד בך?
קשר. שלא חוויתי אף פעם קודם. זה הקשר המיידי של אם ותינוק שנולד. זה הרגע ממך, זה קשר מאוד מיוחד. איך להסביר את זה? אני...
מה זה היצירת חיים הזאת?
בשבילי? להרגיש שאני חיה. זה היה ייעוד שלא היה לי כל החיים.
שחיכה לך.
חיכה לי. כן, בסבלנות.
חיכית לא בסבלנות. נכון.
הנשמה הזאת חיכתה לי בסבלנות. בשבילי, ואני חושבת שזה לא אותה חוויה לכל אישה הכרה, אבל בשבילי זה היה לסגור את עצמי במין בועה כזאת של כעס וקינה. היה לי, זאת אומרת, היו שנים שלברית מילה בטח לא הולכים, כשזה כואב מדי. זה התחיל להתפשט לחתונות ושמחות אחרות, אבל גם ככה. לראות אישה בהיריון זה... זה כואב. וזה מעורר המון קנאה, המון, המון חשבון עם השם. ואני חושבת שזה חלק גדול ממה שהסתיים פה. ירד כל הלחץ הזה, הכעס, הקנאה. זה לגמרי אין המס, זה כאילו לא היה. לא משנה שזה בגיל 51, זה פשוט נגמר.
ליסה, את לא גדלת בנוף הזה.
ממש לא. אני גדלתי בפרוור של בוסטון.
יש איזה שם, נכון? יש לזה...
ברוקלין.
ברוקלין, אבל יש...
לא, ברוקלין, לא, 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 לא,
ברוקלין. סליחה, סליחה. אז זה ברוקלין.
ברוקלין.
את גדלת בקהילה לא אורתודוקסית.
לא אורתודוקסית, אבל מסורתית מאוד.
מה זה מסורתי? איך זה מוגדר? זה לא... מסורתי של פה זה לא מסורתי של שם.
נכון, וגם מסורתי של אז זה לא מסורתי של היום.
אז מה זה?
מה שהיה לפני 30 שנה היה בית כנסת שכולם באו אליו בשבת. היה תלמוד תורה כל יום אחרי צהריים. למדנו עברית לקריאה ולתפילה וללימוד תורה. הייתה הרבה תודעה כזאת. כל הרחוב היה מלא חנויות כשרות, והמאפייה והקצב, והכל היה כשר, וזה היה הרגשה כזאת שהייתה בתוך מין שטטל כזה, אבל לא בהכרח דתי.
איזה חלום, שתי הנגדות האלה מול הנוף הזה.
כן, אשר בנה את זה בשביל אדרת ליום הולדת, נדמה לי שנתיים או שלוש, משהו כזה.
אחלה מתנה.
כן, נכון.
וואי.
היא ראתה איך שהוא בנה את זה, והיא ממש אהבה את זה.
ליסה, ספרי לי קצת על מאיפה באת, איך גדלת.
אני חושבת שזה לא היה בית ממוצע. בתוך הקהילה שלנו, אפילו שהיה קהילה מסורתית, הבית שלנו היה קצת יותר מהמסורת. אבא שלי היה חזן של קהילה מאוד גדולה, שזה 1,000 משפחות. אנחנו שלושה, אני הבכורה, ושני אחים מתחתיי. אחי האמצעי כיום הוא משרת כרב קונסרבטיבי, והאח הקטן נולד עם פיגור שכלי. אז אני חושבת שזה באמת הפך את הבית לא רגיל. האמת היא שיש הרבה סרטים על משפחות שהתגברו ועשו ממש משהו יפה עם, עם הקושי הזה. אצלנו לא. זה לא היה כל כך יפה. זה היה מאוד מאוד קשה. ואמא די התקשתה לתפקד הרבה שנים בגלל זה.
סוג של דיכאון זה נשמע.
הרבה דיכאון, כן.
לא. איך כל המציאות הזאת שאת מתארת? השפיע עלייך.
השפיע עליי? בצורה של מרד, כי זה הרבה מאוד לחץ. עשיתי נכון, כי מה שמרדתי זה היה נגד התחושה הזאת של דו פרצופיות שהייתה ביהדות באמריקה באותה תקופה.
למה את התכוון לדו פרצופיות?
כאילו הצליחו להוציא את השם מהמשוואה. שומרים קשרות, עושים משהו לשבת, עושים זה, עושים זה, כי זה המסורת שלנו. וזו הסיבה. בלי שום הבנה מה זה מצווה ומה זה קשר עם השם.
יותר טכני, את אומרת.
זה ממש טכני. ומרדתי וחזרתי, האמת, בזכות לוז.
תכונה אחת חזקה שלך.
אומץ.
דמות שאת מעריצה.
וואו, פרלי.
ילדים.
אהבה.
תקווה.
תקווה למדתי אחרי שאיבדתי תקווה.
אלוקים. אבא?
אבא... עוגן. אבא שלי נפטר כשהייתי בת 25. מאוד הרצתי אותו, והוא היה העוגן שלי. ונסעתי, טסתי לארץ לביקור, התנדבתי חודש בקיבוץ, ואחר כך טיילתי חודש. ותוך שבוע, וזה לא היה קיבוץ דתי, אבל תוך שבוע שהייתי בארץ, אני הבנתי שאני יותר בבית כאן, ממה שכל השנים שלי בארצות הברית, אני לא הרגשתי אף פעם בבית. וזהו, הייתי בלי עוגן, הייתי בלי משמעות שם, ועליתי בת 25.
היה לך משפחה בארץ? עלית לבד?
לבד, לבד, לבד.
לירושלים?
לירושלים, לנחלאות. ולקחתי דירת חדר, בעצם שני חדרים, כי היה לי גם חדר סטודיו.
קפצת למים.
ישר, ישר.
למים הישראליים.
נכון, והרגשתי נפלא.
אז באיזשהו שלב את גם פוגשת את בעלך.
את בעלי, הראשון.
הראשון.
בנחלאות. לא הייתי כבר צעירה, הייתי בת 27. מאוד רציתי להראות, ידעתי מראש שיהיו לי אתגרים. ושנה וקצת, אני חושבת, אנחנו עסקנו בבדיקות, כל מיני ניסויים ולא יודעת מה, כדי להראות. עד שיום אחד עשיתי צילום והרופא אמר, זה המצב. ואני לא אשכח את הבכי. אני... אנחנו היינו אז בתל השומר, אני לא יודעת למה, שם היו הרופאים. פתחתי את החלון ופשוט צרחתי מהחלון, פשוט בדרך הביתה. לא יכולתי... להכיל את הרעיון הזה שאני לא אלד. באותה תקופה, לפני 30 שנה, באמת כל הסיפור הזה של ההפריה הייתה ממש בחיתולים, זה היה בהתחלה. והסיכויים שלי להרות, להביא ילד עם טיפול כזה, היו ממש שווים לסיכויים שלי להפיל ולאבד. אז אני אמרתי, עם סיכויים כאלה ששואבים לאפס, שואפים לאפס, אני לא, אני אפילו לא אנסה. אני בוחרת להיות אמא בדרך אחרת. והיה לי מזל כי בעלי הראשון באמת לא היה לו את הקטע הזה שאני יודעת, באותה תקופה הכרתי כמה זוגות שהבעל פשוט לא היה מסכים. בשום אופן לאימוץ, כי זה לא משלו, זה לא ביולוגית. והיה הסיפור הזה של הקשר הביולוגי כל כך חשוב לו, שהוא לא היה מסכים שבתור זוג הם יאמצו. אבל בעלי הראשון כן הסכים, לא הייתה לו שום בעיה. באותה תקופה איכשהו היו גישושים בכיוון של אימוץ בחוץ לארץ, למרות שזה לא היה במוסד פה.
זה תהליך מאוד מורכב.
לא פשוט, אבל גיליתי שיש מעט מאוד מקומות שהסיפור הזה ממוסד וחוקי לגמרי. ואחד מהם היה קולומביה. התהליך הזה לקח איזה שנה וחצי.
כן. בשנה וחצי האלה, מה עובר עלייך?
ייסורים. ייסורים ממש גדולים.
מה?
בצד אחד אני הרגשתי שאני עושה את הדרך הנכונה, ומצד שני, אני הרגשתי שזו ממש פלישה לתוך החיים הפרטיים שלי, וזה לא פייר, וזה לא הוגן, ומשפחה שיכולה ללדת, אז אין להם את הסיפור הזה, הם יכולים סתם לחשוב, לא לחשוב, להביא ילד.
גם אישה שהיא יולדת, אז אף פעם לא יודעים מה יגיע.
ברור.
אבל התפוח לא נופל רחוק מהעץ בסופו של דבר.
נכון.
וכאן את הולכת לקבל ילדה מקולומביה.
נכון.
והסיכוי שהיא תהיה ג'ינג'ית עם נמשים הוא לא לא כל כך גדול.
לא, לא. ההגדרה שם של לבן זה הגדרה אחרת. לוזה נחשבת לילדה לבנה בקולומביה, באמת.
את מקבלת אותה.
אני מקבלת אותה. זה היה הרגע של הכי טבעיות שבעולם. התכוננתי לרגע הזה כל החיים, הרמתי אותה בידיים, והנה זהו, אני שלך ואת שלי. זה היה הכי טבעי, אבל אין לזה מילים, אני לא יכולה להגדיר, זה פשוט בלי מילים, הכי בטבעיות. זהו, ובאמת, מאותו רגע הפסיקה לישון בלילה, אמרו לי, בגאווה שהילדה הזאת ישנה כל הלילה, מסתבר שזה היה בתוך ייאוש. והיא הייתה מאוד מאוד רזה, היא עלתה איזה חצי קילו בשלושה חודשים.
וואו, התחלתם להחיות אותה.
כן, אבל זהו, בטבעיות, אני הרגשתי ש... עכשיו, זהו, אני עברתי את השלב של הלידה, לא משנה מה הדרך שבה הגעתי אליה, אבל עכשיו זה אימהות, וזורמים עם זה כמו אימא, וזהו, וזהו.
את יודעת שאת ואשר דומים.
נכון.
לא, אני מדברת על הפנים, על משהו בפנים, בחיוך הזה. אתם ממש דומים. איפה הכרתם אחד את השני?
אז הייתי נשואה מהבעלי השני, והמצב היה מאוד מאוד לא פשוט. באותו יום שהלכתי לפתוח תיק גירושין ברבנות, נאלצתי ללכת לטרמפיאדה. זהו, האוטו הלך. אז עמדתי בטרמפיאדה, ועמד שם אשר. ופשוט עלינו לטרמפי יחד, וכשאשר מדבר, זה לא... אפילו זה על המזג האוויר, זה לא סתם. יש בזה רובד הרבה יותר עמוק. אמרתי, וואו, זה היה מדהים, אבל אני הולכת להתגרש, מה זה אני? אז לא ראיתי אותו שוב. התברר שבאותה תקופה גם אשתו הוציאה אותו מהבית, והוא התגרש באותו זמן. אני אמרתי אז שזהו, אני גמרתי נישואים, פעמיים, נכשלתי, זהו, אני פורסת כנפיים. ואז פתאום הכרתי את אהבת חיי. אז החלטנו להתחתן, והוא הלך לגרושתו לספר לה שהיא לא תשמע את זה ברחוב, והיא הזכירה לו שהוא לא יכול להתחתן איתי. הוא לא יכול להתחתן איתי מסיבה הלכתית, שהוא הרגל. וכשאנחנו, עוד הרבה שנים לפני שהוא התגייר, אחרי הולדת הבן, אז הכי קטן, לחצו עליו מאוד שיעשה מין ניתוח כזה.
הלכתית יש בעיה לאישה יהודיה
להתחתן
עם מישהו ב...
עם המום הזה.
עם המום הזה.
אז קיבלנו באמת מהכתפיים הכי רחבות שהיו בארץ, אז הלשכה של הרב עובדיה המנוח, זיכרונו, זכר צדיק לברכה, הוא התיר לנו להתחתן, אבל בתנאי מסוים, וזה שהוא יעשה ניתוח. ניתוח שנקרא איחוי לצנרת הזאת. אז...
ובני כמה אתם בשלב הזה?
אני סוף שנות ה-40, והוא התחלת שנות ה-50. אני הייתי שנתיים אחרי גיל המעבר, את כל הדמעות שלי בכיתי. זה היה מעבר מאוד מאוד לא קל, כמו שאת יכולה לתאר לעצמך.
נפרדת בראש מהתקווה.
מהאפשרות והתקווה.
לילד נכון, ביולוגי.
נכון. מצאנו מנתח פה בארץ, והלכנו אליו עם כל הניירת של הרב. בבקשה, אנחנו רוצים שתבצע את הניתוח הזה.
פתיחת צנרת?
פתיחת צנרת, כן. אז הלכנו אליו, והוא הסתכל עלינו, והוא בכלל לא דתי. והוא אמר, אני לא מוכן אם זה לא לצורכי טיפולי פוריות. ואני באמת הסתכלתי על הפרופסור הזה ואמרתי, אני לא מבינה, אני את כל הדמעות שלי בכיתי, למה לפתוח את זה שוב? למה את הפצע הזה לפתוח שוב? אין סיכוי, אין שום סיכוי. אז הוא אמר, זה לא יעזור לך, אני לא מוכן לעשות את זה בלי שזה יהיה לצורכי טיפולי פוריות. אני לא יודעת מה קרה אז, אבל באותו רגע פניתי לאשר ואמרתי, אתה יודע מה? זה לא הוא מדבר, זה השם מדבר. אני באמת אמרתי ככה, זה משמיים, ואנחנו הסכמנו, אמרנו פעם אחת, והריתי. אז זהו, זה ה...
בת כמה את בשלב הזה?
50.
בגיל 50?
כן.
את הרה לראשונה. אחרי שכבר ויתרת לגמרי.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. את כל הדמעות בכיתי, את כל ה... אני ויתרתי על הכל, זהו.
אחרי שהרפאת?
אחרי כל התקווה, זה הגיע. וזהו, זה המצב. וזה נס, זה לא... זה היה מאוד הייטק, אבל זה לא דוחה את הנס. זה היה משהו גדול בשבילנו, משהו מאוד גדול. אבל החלטתי שאני לא יכולה להרשות לעצמי לחגוג. כי עוד אין לידה, כמו שאני אמרתי בבית חולים, שזה המקום שזה הסתיים, שעד שחבקתי את הילדה הזאת, מבחינתי זה לא נגמר. והדרמה המשיכה כל החודשים האלה, שכבתי במיטה, אשר...
בשמירת הריון.
בשמירה די קפדנית, ואשר היה המלאך שלי שהגיש לי את הכל ממש... מתוך המיטה, אבל אף יום אחד לא לקחתי כמובן מאליו. אמרתי, היום זה יכול להסתיים, היום זה יכול להסתיים, אבל היום עברתי, ואתמול עברתי, ויש אולי מחר, עד שהגעתי ללידה. וזהו, אז האמנתי. אז זה הנס.
אתה נכנס אחר
כך,
נכון?
Oh, I can't believe it. I can't believe it. Oh, sweetie.
Yes, it's alive.
Oh, my gosh. Oh, my gosh, it's tiny.
Hello, little one.
Hey, mommy.
Hello, little baby boo.
I never got to know a baby from this age.
מה נולד בך, עם הלידה של הילדה הזאת, המתוקה,
הדרת?
המיוחלת, הדרת.
מה נולד בי? מין שקט ורוגע.
איך זה שינה את הקשר עם השם, את האמונה?
להאמין בהשם זה קל, לבטוח בהשם זה לא קל. לבטוח בזה שמה שאני עושה בדרך הזאת, זו דרך שאפשר לסמוך עליו, שהשם שם איתי ואני איתו. הביטחון מאוד שמח, זה אפשר להגיד. זאת אומרת, לפני זה הייתה לי הרבה אמונה, אבל הביטחון ממש שמח מאוד בזמן הזה, ששמחתי על השם יותר.
היי לוקי,
היי לוקי. היא עשתה את זה כי רצתה להיות אימא, וזה ברור לי. וזה הגורל של שתיהן. אבל אני יודעת שתמיד זה לא הספיק לה. את מבינה? כאילו את באת לזה מתוך חוסר ברירה כלשהי. זה כאילו, למה הרעיון? למה לדע? למה? למה זה?
זה לא פשוט, כי את צודקת.